טוב, שלום לכולם, ערב טוב, סליחה על האיחור. אנחנו כל שנה בפרשת יתרו, שהיא פרשת קבלת התורה, מעמד הר סיני ומעמד מתן תורה, אנחנו משתדלים לעסוק בסוגיה מרכזית ומשמעותית, ביחס, איך אנחנו צריכים לסדר את היחס שלנו לתורה. והאמת שהתלבטתי, מה לבחור במהר"ל, כי יש במהר"ל דברים עצומים מכל הבחינות, בהרבה מאוד תחומים. בסוף החלטנו לבחור אולי את הסוגיה הכי פשוטה או הכי ידועה, אולי הכי חשובה, ביחס לסוגיה הזאת, והיא איך אנחנו מייצרים את היחס לקבלת התורה בין הכפייה שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו לקבל את התורה, שנאמר למשל במקום מספר 1, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה, וישם משה דברי העם אל משה. שימו לב שכאן כתוב נעשה, לא כתוב נעשה ונשמע. נעשה ונשמע מופיע פרשת משפטים, שלמאן דאמר אין מוקדם ומאוחר בתורה, אז נעשה ונשמע שם במשפטים היה לפני קבלת התורה, אבל למאן דאמר שיש סדר לפרשיות התורה, אז אמרנו לפני מתן תורה רק כל אשר דיבר השם נעשה, לא אמרנו אפילו נשמע, אלא רק נעשה. בכל אופן, מאיפה חכמים למדו בגמרא שקפה לנו הר כגיגית? מהפסוק שמופיע לפנינו, הפסוק הבא, ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, והתייצבו בתחתית ההר. דורשת הגמרא על הפסוק הזה, על החלק הזה הפסוק, והתייצבו בתחתית ההר, אמר רב עבדי מברכה מברכסה, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. כלומר, באופן פשוט, הצורה של ההר היא צורה כמורה. נכון? אם תסתכלו רגע אליי, הר זה כמור. גיגית זה הפוך, זה כאור. נכון? יש הרבה הסברים על זה, אבל ההסבר הפשוט הוא שזה לא סתם שעמדנו, הייתי אומר, בשפת ההר, זה לא בדיוק המילה המתאימה, כן, אבל כן, עמדנו על הצלע של ההר, או לפני הצלע של ההר, אלא ממש הקדוש ברוך הוא כביכול הפך את ההר לאיזשהו איזושהי קערה הפוכה, קפה עלינו את ההר כגיגית, קפה זה הפך, אז הפך את ההר כמו גיגית, אז לפי זה יוצא שזה צריך להיות הפוך, שההר שהיה ככה, הוא בעצם הפך להיות ככה, כן? אבל נעזוב את החשבון הזה, כי זה פשט המאמר. אבל נלך לפי ההבנה הרגילה, ההבנה הרגילה שהקדוש ברוך הוא קפה עלינו את ההר כגיגית, זאת אומרת, עשה עלינו, אם נעזוב את המילה קפה ולא נסביר אותה הפך, אף על פי שזה פשט, אלא קפה עלינו את ההר מלשון כפייה, קפה עלינו את ההר כגיגית, כביכול עשה פתח בתוך ההר, הפך את ההר לאיזה מין חלל פנימי כזה, הכניס אותנו מתחת להר, והתייצבו בתחתית ההר, נכנסנו כאילו מתחת להר, וההר שכח עלינו, ועכשיו אמר לנו הקדוש ברוך הוא ככה, אתם מקבלים תורה? חיים. לא מקבלים תורה, אני פשוט קורא בגמרא, שם תהיה קבורתכם, ההר פשוט ייפול עליכם, ותמותו, אני קורא. מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. זאת אומרת, עשה איזה חלל, כמו שהגיגית, יש בה איזה חלל שהוא יכולה לקבל לתוכה איזשהו תוכן, אז כביכול הקדוש ברוך הוא סילק, אם אפשר לומר, את האדמה מבית הנהר, הפך את ההר לאיזשהו חלל כמו איזה מערה, והכניס אותנו כביכול בתוך ההר, וקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. טוב, אז הדרשה הזאת של חז"ל היא דרשה מאוד מאוד יסודית, שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו את ההר כגיגית, עד כדי כך נראה בהמשך את המשמעות, וזה מסביר את המשמעות של כל אשר דיבר השם, מה שאנחנו אמרנו, כל אשר דיבר השם נעשה, גם למד אמר נעשה ונשמע, הקדמנו נעשה לנשמע, מה המשמעות של הקדמה של הנעשה לנשמע, אבל לפי פשט סדר הפסוקים, אמרנו רק נעשה, לא אמרנו אפילו נשמע. אז מצד אחד, כל קבלת התורה הייתה עלינו בכפייה. לא שאלו אותנו. אז א' צריך להבין למה זה כל כך חשוב לגמרא לומר, והתייצבו בתחתית ההר, שכביכול קפה עלינו הקדוש ברוך הוא הר כגיגית. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, מצד שני, הרי אנחנו חיים בדור של בחירה חופשית. אנחנו חיים בדור שרוצים לבחור את מה שאנחנו חיים, רוצים להבין, רוצים להזדהות, רוצים להיות שייכים, רוצים להתחבר. כפיית ההר כגיגית, שתכף נראה שהיא יסוד, אולי היסוד הכי בסיסי לקבלת התורה בישראל, הוא לכאורה נוגד את כל התפיסה המודרנית, המקובלת, לא רק היום, אבל ודאי היום בדור שלנו, שהיא תפיסת הבחירה, היא תפיסת החופש, היא תפיסת, היא ההפך מתפיסת ההכרח. מעמד הר סיני לפי זה, מעמד קבלת התורה לפי זה, היה מעמד שהיה כפוי אלינו, שהוכרחנו בו. הוא היה מעמד חסר בחירה, הוא היה מעמד חסר חופש. אז הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד חשובה, והאמת אני לא ידעתי איפה לעצור את דף המקורות הזה, כי באמת סוגיה שצריך לברר אותה בצורה מאוד מאוד שיטתית ומסודרת. אז בסוף מה שיצא פה בדף הזה, זה שהחלק הראשון, הצד הראשון של הדף, הוא שני מקורות מהמהר"ל, בתפארת ישראל, פרק ל"ב ופרק כ"ט, והחלק השני של הדף, בצד השני, יש כאן שלושה מקורות מכתבי הרב קוק, שאני חושב שלמרות שאני השנה משתדל להיות מאוד נאמן ללימוד המהר"ל ולא להרבה דברים אחרים, פה אני לא התגברתי על עצמי, ואי אפשר, אי אפשר לוותר על שלושת הפסקאות האלה ברב. עכשיו, כמה זמן ייקח היום השיעור? אין לי מושג. אבל יש אפשרות שכשנגיע לאיזשהו שלב, אז נחליט מה עושים, או שממשיכים עד דלא ידע, או שאומרים פה גבוהת הצמצום, ואם תרצו נמשיך שבוע הבא, ואם תרצו אז נעצור פה, ושבוע הבא נושא חדש. בסדר? מה שתרצו, אתם תחליטו. חוץ מזה, עוד והנושא מאוד חשוב, אז המחשב קצת השתגע פה בסדר של המילים, אז אני אתקן כמה תיקונים שצריכים פה לתקן מהספר עצמו, בעיקר במקום מספר 4, זזו שם שורות וקצת השתנה העסק. טוב, אז בואו נתחיל. אז אם כן, מה המשמעות של כפיית ההר כגיגית? מדוע הקדוש ברוך הוא כפה עלינו את הר כגיגית? מה המשמעות שאמרנו כל אשר דיבר השם נעשה? וגם למאן דאמר שנעשה ונשמע קדם, מה הפשר של להקדמת נעשה לנשמע? ועוד הערה אחת, אם נחזור רגע לגמרא במסכת שבת, אולי רק נקרא שוב את החלק הראשון, כי לא קראתי עדיין את השורה, הייתי אומר את שורת המחץ, ביחס לפחות למעמד הר סיני ומתן תורה. אומרת הגמרא, אני חוזר שוב, ותצאו בתחתית ההר, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אתם קלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מכאן הודעה רבה, שהקדוש ברוך הוא לא יכול לבוא אלינו בטענות, שאנחנו לא שומרים תורה, כי הוא כפה עלינו את קבלתה. לא שאל אותנו אם אנחנו מעוניינים. אמנם אומרת הגמרא, היות ואנחנו 30 יום לפני חג הפורים, אז אפשר כבר להגיד עוד משהו שקשור לפורים. אמר רבה, אף על פי כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. כלומר, בנס פורים קיבלנו את התורה עלינו ברצון. גם על זה המון פירושים, מה קיבלנו, מה לא קיבלנו. טוב, לא ניכנס לכל זה, זה לא נושא שלנו כרגע. דכתיב, קיימו וקיבלו היהודי. מה זה קיימו וקיבלו? קיימו מה שקיבלו כבר. טוב, הערה אחת. הערה שנייה, שאני מקווה שנספיק אותה היום. אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, למאן דאמר שנעשה ונשמע היה לפני מתן תורה, כלומר, סדר הפרשיות בתורה לא מעכב, אין מודע מאוחר בתורה, אז בשעה שישראל אמרו, או הקדימו את נעשה לנשמע, יצאה בת קול ואמרה, ואמר, מי גילה לבני רז זה, שמלאכי השרת משתמשים בו? מה זה מלאכי השרת? איזה סוד יש בדבר הזה שפתאום היינו מעין מלאכי השרת, כשהקדמנו נעשה לנשמע, נראה בהמשך קל וחומר, אם אמרנו רק נעשה, אפילו בלי נשמע. דכתיב, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בכל דברו. דורשת הגמרא, קודם כל עושה דברו, ואחר כך לשמוע. עושה והדר לשמוע, נעשה ונשמע. וכן, מה הסוד הזה שהוא שייך למדרגת המלאכים, שעם ישראל היה במדרגה הזאת כשאמר נעשה ונשמע? אמנם, יש המשך לגמרא פה, כידוע, שכשישראל חטאו בעגל, אז המלאכים שקטרו לנו שתי כתרים, שני כתרים, ירדו ולקחו את הכתרים, יש גם שם כמה סוגיות מאוד חשובות, אבל כרגע נתמקד בדמיון העקרוני למדרגה הזאת שהתגלתה בנעשה ונשמע. אז בואו נתחיל. אומר המהר"ל בלב של ספר תפארת ישראל, פרק ל"ב, שיעורי בית, חייבים ללמוד ספר תפארת ישראל. לא, חייבים. אי אפשר בלי נצח גבורות תפארת, זה לא הולך. נצח גבורות תפארת זה בלדין, באמת, דברים עצומים. אז אומר המהר"ל, מה שכפה עליהם ההר, למה באמת הקב"ה כפה עלינו את ההר? מה, הוא פחד שלא נקבל תורה? ואולי באמת היה ראוי שהתורה תהיה בבחירה. אומר המהר"ל, מה שכפה עליהם ההר, שלא יאמרו ישראל, אנחנו קיבלנו התורה מעצמנו. ואם לא היינו רוצים, לא היינו מקבלים התורה. למה זה כל כך חשוב שהתורה לא תהיה תלויה ברצון שלנו? כי התורה, כל העולם תלוי בה. ואם לא הייתה התורה, היה העולם חוזר לתוהו ובוהו. ולפיכך, אין ראוי שתהיה קבלת התורה בבחירת ישראל, אלא רק שהיה הקדוש ברוך הוא מחייב ומכריח אותם לקבל התורה, שאי אפשר זולת זה שלא יחזור העולם לתוהו ובוהו. בואו נתחיל לברר מה כתוב פה. יש בחיים שלנו שני ממדים. יש ממד בחיים שלנו שהוא ממד אפשרי. זאת אומרת, אפשרי כן, אפשרי לא, אפשרי א', אפשרי ב'. בחרתי באלף, מה טוב, בחרתי בבית, גם טוב. העולם לא עומד על משהו אפשרי. בסדר? באיזה רכב אדם נוסע, לא על זה העולם עומד. הוא יכול לנסוע בסוסיטה ויכול לנסוע בוולבו, זה לא כל כך משנה באיזה רכב הוא נוסע. העיקר שהוא מגיע מנקודה א' לנקודה ב'. אז יש ממדים בחיים שהם ממדים אפשריים. הם הממדים הצדדיים של החיים. הם ממדים השוליים של החיים. אני אומר משפט יותר ברור. החיים לא תלויים בהם. זה לא איבר שהנשמה תלויה בו. זאת לא מציאות בחיים שלנו שעצם החיים תלויים בהם. אבל יש דברים בחיים שעצם המציאות של החיים תלויה בהם, זה איבר שהנשמה תלויה בו. בלעדיהם אין חיים, אין מציאות, אין יש. היש הופך לעין. אין יש, אין הוויה. אין נמצא, אין קיים. אנחנו מתקדמים. בדברים שהם עצם החיים, עצם הקיום, בין אם מדובר, נראה בהמשך, על קיום פיזי, בין אם מדובר על קיום רוחני, אין בזה בחירה. כשאנחנו שואלים כל הזמן איפה גבולות הבחירה, אז הנה התחלת הגדרה. גבול הבחירה, במקום שהוא לא שייך לעצם הקיום של החיים, בין ברמה הפיזית, בין ברמה הרוחנית, איך תראה את המשפט הזה? בדבר שהוא לא שייך, אמרתי? מה אמרתי עכשיו? בדבר שהוא לא שייך לעצם החיים, עצם הקיום, בין פיזי, בין רוחני, פה נמצאת הבחירה. כי החיים לא תלויים בזה. בדבר שהוא עצם החיים, עצם הקיום, אם אתה בוחר לא נכון, אין חיים, אבדון, מוות, כיליון, הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו בחירה, כי אם נבחר את הבחירה הלא נכונה, אנחנו משמידים את עצמנו ואת העולם. לכן, היות ונתינת התורה לעולם, דרך הנציגות העולמית הנקראת ישראל, היא הכרח קיומי לעולם. אני באמת רציתי להוסיף פה את פרק א' בתפארת ישראל, כדי להבין את המשפט הזה, למה זה הכרח קיומי לעולם, אבל באמת זה כבר היה מוגזם, לא, העומס בשיעור אחד, אבל אנחנו נברר את הסוגיה הזאת בזאת השם, אבל היות והתורה היא קיומית לעולם, כלומר כבר חובר העולם, יש לו עקרונות שעליהם הוא עומד, יש לו מטרות שאותם הוא צריך לממש, הכלי היחידי שדרכו המגמות, המטרות שהם ביטוי ליסוד והשורשים התממשו, זה על פי התורה. בדבר שהוא נקרא תורה אין בחירה. אני מדבר עכשיו בשפה הכי פשוטה שאני יכול. אין בחירה אם להיות דתי. אין בחירה אם להיות אלוהי. לא עשיתי טובה לאף אחד שחזרתי בתשובה. זה פשוט הכרחי, זה פשוט קיומי. כמו למשל ניקח דוגמה פשוטה שכולנו מבינים אותה. הייתי אומר דוגמה הכי בסיסית על זה שעל עצם החיים אין בחירה. האם הקדוש ברוך הוא שאל אותנו אם להיות? האם מישהו זוכר שהקדוש ברוך הוא שאל אותו אתה רוצה שאני אברא אותך? לא. על עצם ההוויה אין בחירה. אין לנו בחירה אם אנחנו רוצים להיות או לא רוצים להיות. מה אנחנו רוצים להיות? אדם או בעל חיים? או אולי צומח או דומם? איזה סוג של אדם אנחנו רוצים להיות? זכר נקבה, יהודי גוי? מה קווי האופי? מה הכישרונות? אפילו מה המראה החיצוני? כל זה, שהוא עצם החיים, עצם הקיום, כל זה אין לנו בחירה. ולכן אף אחד לא שאל אותנו, האם אנחנו רוצים לחיות? אנחנו פשוט חיים כעובדה. אין לנו גם בחירה חס ושלום בהפסקת החיים. מאבד עצמו לדעת, זה אסור על פי התורה. דרך אגב, אני לא רוצה להיכנס איתך לוויכוח פילוסופי, אבל אין לנו אפשרות למות, יש לנו אפשרות להפסיק את החיים. לא, עזוב, עזוב, זה לא, זה ייקח אותנו לפינה. הקדוש ברוך הוא אמר, אין לך אפשרות למות. אני קובע מתי תמות. עזוב עכשיו טכנית פילוסופית, נעזוב את זה עכשיו. ברמה התורנית, אין לאדם יכולת אחריות מתי הוא חי, מתי הוא מת. אין לו אחריות מתי הוא מתחיל את החיים, אין לו בחירה, סליחה, מתי הוא מתחיל את החיים, אין לו בחירה מתי הוא מפסיק את החיים. עצם מציאות החיים היא חסרת בחירה. אז כמו שעצם מציאות החיים הפיזית היא חסרת בחירה, כך עצם מציאות החיים הרוחנית היא חסרת בחירה. אז הקדוש ברוך הוא כפה עלינו תורה לא כי הוא חשש שאולי לא נקבל, אלא כי יש דברים, צריך להגיד את זה בדור הזה בקול גדול בלי להתבייש, יש דברים שבהם אין לנו בחירה, נקודה. שלושה סימני קריאה. איפה יתחיל החופש? איפה תתחיל הבחירה? הבחירה תתחיל במה שהוא לא עצם החיים. לא עצם החיים הפיזי ההישרדותי, ולא עצם החיים הרוחני אלוהי. אני רוצה קצת לדלג על הערים מקפץ על הגבעות, כדי להתחיל להתרגל למחשבה הזאת, כי היא מחשבה שהיא נוגדת א' את התפיסה המודרנית, ב' אולי נוגדת מה שרובנו גדלנו עליו, בחירה חופשית, בחירה חופשית, וזה נכון שיש בחירה חופשית, אבל יש גבול לבחירה חופשית. אני תמיד עונה כששואלים אותי, יש בחירה חופשית או לא בחירה חופשית, אני אומר לא וכן. כלומר, לא, אני לא אומר לא, ולא כן, ולא כן ולא, אלא לא וכן. על עצם החיים אין בחירה, לא. מה אתה עושה עם החיים האלה? כן, פה יש בחירה. סליחה? הוא בחרת בחיים בכאילו, אין אפשרות לא לבחור בחיים. לכן התורה אומרת, הנה אני נותן לפניך את הטוב, את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע. הוא בחרת בחיים, את מכירה מישהו שיבחר, כשמציעים לו חיים ומוות, יבחר במוות? אם הוא נורמלי, לא אם הוא צריך אשפוז. אדם נורמלי, כשמציעים לו חיים ומוות, לא יבחר במוות. יבחר בחיים. זה אדם נורמלי. אז הפוך, התורה נוקטת, מה שאת אומרת זה רק ראיה למה שאמר אלומר. זאת אומרת, כמו שהתורה מציגה לפנינו את החיים ואת המוות, כך היא מציגה לפנינו את הטוב ואת הרע. אז הטוב והרע, נדמה לי שיש לי בחירה, אולי נבחר ברע, הוא יותר מעניין, הוא יותר מסקרה, וכו'. לא. הרע זה המוות, הטוב זה החיים. כמו שאין בחירה בין חיים למוות, אין בחירה בין טוב לרע. בחרת בטוב. אבל בואו רגע נתחיל קצת להתרגל למחשבה הזאת. אז הזכרנו בטוח השנה באחד השיעורים, אני מתאר לעצמי גם אצל הבנים גם אצל הבנות, הזכרנו את פסקה מספר 7. בואו נדלג רגע לפסקה מספר 7 בצד השני של הדף. אנחנו נוהגים לומר, כשאדם יוצא מהשירותים, מחילה מכבודנו, אז הוא אומר ברכת אשר יצר. סופה של הברכה הזאת, או מרכזיותה של הברכה הזאת, גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך, שאם ייפתח אחד מהם, או ייסתם אחד מהם, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא באדם, נקבים שדרכם, אם מדובר בנושא הזה, מחילה מכבודנו, דרכם צריכה לצאת הפסולת של הגוף. ואם, חס ושלום, האדם והנקבים האלה, הם פועלים באופן אוטומטי. זאת אומרת, שוב מחילה מכבודנו, אדם שצריך לפנות את הפסולת, הוא לא שולט על זה. ברגע שהוא צריך להתפנות, הוא חייב להתפנות. כולנו יודעים מה זה לפעמים להיות באיזה מצב קצה של לחץ בנושא הזה. זה לא מצחיק, זה בריאותי. זה לא מצחיק בכלל. זה יכול חדש שלום לגרום למחלות עד כדי מוות, זה לא מצחיק בכלל. כן? אחד הניסים למשל, שחזל מתארים ביחס לעובר שנמצא ברחם אמו, שאף על פי שהוא ניזון דרך חבל הטבור מרחם אמו, הוא אוכל ואז הוא גדל, אין לו פסולת. זה נס שחזל מתארים אותו, איך יכול להיות שלעובר אין פסולת, הוא לא צריך להפריש פסולת. זה נס, זה פלא, ושבאמת קשה להבין אותו. בעולם שלנו אנחנו צריכים להכניס מה שצריכים להכניס, וצריכים להוציא מה שצריכים להוציא, ואם חס ושלום אדם שומר בתוכו את מה שצריך להוציא, זה יכול להוביל כפשוטו למוות, הלכות ביולוגיה, מוות. לכן הקב"ה ברא נקבים נקבים, חלולים חלולים, שאם הנקב שצריך להיפתח, בזמן שהוא צריך להיפתח, ייסתם. או אם הנקב שצריך להיות סתום, ייפתח, שאם יפתח אחד מהם, או יסתם אחד מהם, בזמן הלא נכון, בפרט לעינינו כרגע, אם יסתם נקב שצריך כרגע, צריך כרגע לצאת ממנו פסולת, צריך לצאת ממנו פסולת, אי אפשר לעמוד ולהתקיים לפניך, אפילו שעה אחת. פשוט כפשוטו, אי אפשר לחיות. אז גלוי וידוע לפני חיסי כבודיך שאם פתח אחד מהם וסתם אחד מהם אי אפשר להתקרב אליו לפניך אפילו שעה אחת. שואל הרב כאן בעולת ראייה שאלה חמורה ביותר, עקרונית מאוד מאוד. שואל הרב, בעלי החיים כולם שתפקידיהם עשויים כולם בהכרח של טבע בלא בחירה חופשית, אחד מהעקרונות הייתי אומר שבעלי החיים חיים על פיהם זה האינסטינקטים הקבועים, חוקי הטבע, הנטיות הטבעיות הקבועות שמתפקדות באופן אוטומטי אצלם. אז בעלי החיים שאין להם שכל, הכרה שכלית, ואין להם בחירה חופשית, זה לא מפתיע אותנו שגם המערכת הפיזיולוגית שלהם, הביולוגית שלהם, היא עובדת בצורה של הכרח, אוטומט. הכל אוטומטי, היא מפתח, היא מסתה. למה? כי כל המהות שלהם, התכונה שלהם, הטבע שלהם, האופי שלהם, התפקיד שלהם זה אינסטינקט, חוסר בחירה, הכרח, כפייה, אין בחירה חופשית, ולכן גם הפיזיולוגיה והביולוגיה עובדת בצורה מוכרחת. אז אין לנו קושייה למה אצל בעלי החיים זה מתפקד ככה. אצל בעלי החיים הגוף מתפקד באופן אוטומטי, כי כל מציאותם היא אוטומטית, באופן יחסי. לכן בעלי החיים כולם, שתפקידיהם עשויים כולם בהכרח של טבע, כלומר של חוקי חיים קבועים, של אינסטינקטים טבעיים, בלא בחירה חופשית, אין זה פלא כל כך כשהם נתונים בתנאי חיים שהם צריכים כל כך דיוק. שרי ככה היא הטבע כולה. כל הטבע, חוץ מן האדם, גם בעלי החיים, היא טבע שפועל, או הוא טבע שפועל על פי חוקים קבועים, הפועלת בחוקיה בתכלית הדיוק. אז על בעלי החיים אין לנו קושייה למה הפיזיולוגיה, המערכת הביולוגית, הפיזיולוגית שלהם, הגופנית שלהם, עובדת בצורה אוטומטית. אין לנו על זה קושיות. על מי הקושייה? הקושייה על האדם. כי האדם, כל מעלתו וכל עניינו, זה בחירתו החופשית. יש מראשונים שאמרו שאפילו צלם אלוהים שבאדם לא בחירתו החופשית. אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא חלק מסוים של החיים שלו, למשל, השלטון על המערכת הפיזיולוגית שלו, את זה הקדוש ברוך הוא סילק מהבחירה, לא נתן לאדם בתחום הזה לבחור. למה? אז מה? הפוך, תן לי לבחור גם את זה. א', המשפט שאתה אומר הוא לא מדויק, כי גם הצד הבהמי שבאדם הוא במדרגת אדם, הוא לא מדרגת בהמה. זה לא העתקה, זה נושא שלם. אבל אז מה? תן לאדם, אדרבה, אם האדם הוא כל כך בוחר חופשי, תן לו בחירה חופשית על הכל. הפוך, תגלה שגם הממד החייתי שבו הוא אנושי, הוא בחירי. הפוך על הפוך, רק שנייה אחת, רגע. אבל הפלא הגדול הוא אצל האדם, שהבחירה החופשית שלו מטביעה היא על חייו חותם של רצון עצמי. של הכרה שכלית, של הזדהות, של רצון, של בחירה חופשית. ובשביל כך, אין החוקים הטבעיים שומרים בו כל כך את תפקידם. ואם כן, למה הקדוש ברוך הוא סילק את יכולת הבחירה מהתפקוד הביולוגי-פיזיולוגי של גוף האדם? אומר הרב, תודה רבה, אומר הרב, ומכל מקום, הנה עכשיו ההגדרה, במה שנוגע לעצם שמירת החיים, כאן מדובר על החיים הפיזיים, לא נתן הבורא לרצון החופשי של האדם שום כוח להניא את המהלכים העיקריים ממסלולם. מה שהוא עצם החיים, עצם הקיום, כרגע הפיזי, הנושא שלנו היום זה הרוחני, תורה, אבל רק שנראה את העיקרון, משהו עצם הקיום הפיזי, שם הקדוש ברוך הוא לא נתן אדם בחירה, תכף ניתן דוגמאות קצת בטח לקרוא להן, מטופשות, אבל תראה אם זה דוגמאות. לא נתן הבורא לרצון החופשי של האדם שום כוח להניע את המהלכים העיקריים ממסלולם במה ששייך ונוגע לעצם שמירת החיים. וכל זה למה? מאחר שידוע לפני כיסא כבודו, גלוי וידע לפני כיסא כבודיך, שאם חוקי החיים לא יהיו מדויקים בהפעלתם על האדם, אם חוקי החיים בטבעם, החוקים הפיזיולוגיים, לא יהיו די מדויקים בהפעלתם על האדם, לא יוכלו חייו הטבעיים לעמוד, אין לו חיים פיזיים, על כן שלל את כוח הרצון וחופש הבחירה משלוט בחיים הטבעיים הבהמיים. אנחנו תכף נראה למה כבר הוא שלל את זה, אבל כרגע, תחשבו רגע שאדם נמצא בדיקי, דיכאון קטן, אני אקרא דיקי, שבת, שבתון, שבת, שבת גדולה, שבתון, שבת קטנה, דיכאון, דיקי, אדם נמצא בדיקי קטן. רק 5 דקות. עכשיו 5 דקות נמאס לו לחיות. עכשיו תחשבו רגע שיש לו שלטרים שהוא מפעיל בשלטרים האלה את גופו. יש לו שלטר למערכת הנשימה, יש לו שלטר למערכת העיכול, יש לו שלטר לתפקוד המוח, לתפקוד הלב, וכו'. עכשיו חמש דקות הוא עצבני על העולם, רואה את הכל שחור, אומר נמאס לי. הוא מתחיל עכשיו להוריד את השלטר. אחרי חמש דקות אומר, רגע, בעצם החיים זה דווקא רעיון טוב, לא כדי להפספס. נגמר. אי אפשר לסמוך על האדם. תסתכלו רגע, במקור מספר 5, אני קורא רק שורה אחת, נעזור רגע את כל ההקשר, נראה אותו בהמשך, אבל תראו רגע שורה אחת. במקור מספר 5, מול, בדיוק, מול מקור מספר 6, בעמודה הימנית בצד השני, מול 6. אז היא יודעת, היא יודעת הכוונה, החוכמה העליונה, תראו 4 שורות לפני כן, אמנם החוכמה העליונה, חוכמת ריבון כל העולמים וכו', היא יודעת כי חלושים אנחנו, חלושי רצון איננו, וחלושים הם האידיאלים שלנו, אין אנו ראויים, צריך להיות שם ראויים, לא רואים, אין אנו ראויים כלל שקיומו של עולם מלא יימסר לרצוננו. אז כאן מדובר על התוכן הרוחני, עכשיו נבין רק את העיקרון, היות והאדם יש לו חולשות, ויש לו בעיות, ויש לו פוטנציאל עשיית שטויות, לכן מה שקשור לעצם החיים, הקדוש ברוך הוא לא נתן לאדם בחירה. אני לא רוצה לתת רעיונות חס ושלום, אבל תראו מה קורה רק כשנשק מגיע לאדם חסר אחריות. מה קורה כשיש לאדם שיש לו מצבי רוח משתנים, והוא אדם שאין לו עמוד שדרה אישיותי, מה קורה כשיש לו נשק ביד? זה מסוכן מאוד. לעצמו ולאחרים. זה לא מצחיק עד הסיפור הזה. לכן כל מה שהוא קשור לעצם החיים, לא מה אני עושה עם החיים. עצם החיים, בהמשך נעמיק את זה. כן? הרב יבחין בין הופעות הרצון לעצם מציאות הרצון. אנחנו נראה את זה בהמשך. אבל כרגע, כל מה שקשור לעצם החיים, אין שם בחירה. לכן אין לי בחירה על עצם החיים הפיזיים, ואין לי בחירה על עצם החיים הרוחניים. עוד טיפה רגע תן לי. לכן אני חוזר לשבע רק כדי לסיים את החלק הזה. ולא נתן לאדם שלטון על סתימת ופתיחת כלי גופו, המודבעים בטבע העבודה החומרית האוטומטית של החיים, מאחר שאם הם ישנו את מהלכם הטבעי מחוקם היסודי בגלל כל מיני חולשות אנושיות, לא יוכל האדם לחיות ולהתקיים אפילו שעה אחת בעירוס האתניות של הטבע בשליטתו על גופו. אז הקדוש ברוך הוא הכריח אותנו לקבל תורה, כי יהיה לחנך אותנו מה משמעותה של תורה לישראל ולעולם. הייתי אומר ככה, נתינת התורה בכפייה זה בית אב, זה היסוד הכי בסיסי ביחס שבין אלוהים לבין הנבראים, ובפרט בין האלוהים לבין הנציגים של הנבראים, קרי ישראל. אין בחירה. אין בחירה ביחס למהות, ביחס לעצם הקיום, ביחס לעצם החיים. ביחס לאפשרויות החיים, פה יש הרבה מאוד בחירה. ביחס לעצם החיים, אין בחירה. בבקשה.
יש איזו הפסקה לרגע של, למידת תורה בכל העולם כולו. בעצם הקדוש ברוך הוא תערב במציאות ויחריח סתם אחד מהמציאות, אחד מהנבראים, ללמוד תורה כדי שבעצם לא תהיה...
נכון. בצורה היפותטית אפשר להגיד מה שאתה אומר, אבל לא צריך היפותטיה כי, או היפותטיות, כי הקדוש ברוך הוא אמר שזה לא יקרה. למשל בוא ניקח דוגמה אחרת. הרמב״ם במצוות עשה קוף נון גימל, עם מצוות קידוש החודש, אומר שם ביטוי, שהקדוש ברוך הוא יבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל. זה לשון הרמב״ם. הקדוש ברוך הוא הבטיח שאותות האומה, סימני האומה של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא ימחה אותם לגמרי. לא ימחה אותות האומה מכל וכל. אומר שם הרמב״ם, מה היה נקרא? מה ההגדרה של מחיית האומה מכל וכל? אז לפי השיעור הזה מה היינו אומרים? אין יהודי אחד שלומד תורה. אין תורה בעולם. נכון, אומר שם הרמב״ם לא. אם לא יהיה יהודי אחד בארץ ישראל, זה נקרא מחיית אותות האומה מכל וכל. אז תמיד יהיה יהודי אחד בארץ ישראל, שהוא נציג של כלל ישראל. תמיד תהיה תורה בישראל שהיא הנציגה של כלל ישראל. נכון, צודק. טוב, בואו נחזור למהר"ל, בבקשה. מה את אומרת ככה? יצר החיים, עצם לשאתה חי, זה הכרחי. יצר הופעת החיים, הבאת החיים אל העולם, ילודה, לכאורה זה גם הכרחי. נכון? לכן שהקדוש ברוך הוא אמר פרו ורבו, אמר לכל בעלי החיים, וגם לאדם. נכון? צודקת. כלומר, להתחתן זה גם הכרחי. להביא ילדים לעולם זה גם הכרחי. איזה כיף להגיד דברים שהם כל כך הפוכים ממה שמקובל. לא, אני ממש נהנה מזה. עכשיו ברמה אגואיסטית, ממש נהנה. נכון, זה לא הנושא, לא נפתח את זה עכשיו. כאילו. 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 כאילו יש לנו בחירה. באמת אין לנו בחירה. אין לנו בחירה אם להיות יהודים המופיעים את התורה בעולם. אין לנו בחירה. כמו של הגוי, הייתי באמת צריך להביא לכאן את, להביא כאן את פרק א' בתפארת ישראל, ולא לחינם המהר"ל התחיל פרק א' בפרק א', כי שם זה היסוד. כמו שאת מבינה שלא יכול להיות אדם בלי שכל, אדם גוי, כן, כל אדם, בלי שכל, כי מה, תכונת האדם, הטבע שלו, ה-DNA שלו זה שכל. אדם ללא שכל שווה אדם מפגר, הוא מפגר, הוא מאחור. הוא סובל מפיגור, הוא לא אדם. למה? כי מדרגת האדם זה שכלו. אז צורת אדם שווה שכל, אדם שכלי. צורת האיש הישראלי שווה תורה. שכל אלוהי. בכאילו, אדם גם יכול להפסיק את החיים, אמרו פה מקודם. בכאילו. זה לא נורמלי? אני לא מבין. זה שבמציאות אדם יכול להפקיע את החיים שלו. אני יודע שאדם יכול להתאבד, אל תדאג, אני למדתי את זה פעם. אני מכיר את הנתון הפוטנציאלי הזה. זה לא אומר שיש לו בחירה בזה. מה זאת אומרת? מצד הרצון האלוהי יש דברים שבהם אין לנו בחירה. כמו שאני מבין שלאדם אין בחירה להיות תרנגולת, כי הוא לא מתנהג על פי אינסטינקטים, הוא מתנהג על פי שכל, אין לו בחירה להחליט אם הוא מתנהג על פי שכל או על פי אינסטינקטים. עובדה, אין לך אינסטינקטים של תרנגולת, יש לך שכל פוטנציאלי. תעשה עם זה משהו עכשיו. זאת עובדה. אז התרנגול מתנהג על פי אינסטינקטים. בני אדם מתנהגים על פי שכל. יגיד אדם רוצה לו תרנגול, יגידו לך, יגיד התרנגול, סליחה, אין אפשרות. זה את מבינה? תעני לי, אל תתחמקי, את מבינה? כן. כי האדם השכלי לא יכול להיות תרנגול, ותרנגול לא יכול להיות אדם. אז לענייננו, האדם השכלי, הוא לא יכול לצפות שיהיו לו אינסטינקטים כמו תרנגול. זוכרים את משל הקרפדה? עם הצונמי? כן, הנה המשל. האדם לעולם לא יהיה קרפדה. תשתמש בשכל, תמציא טכנולוגיה, תנצל מהצונמי. לא תעשה את זה, תנסה להעתיק את האינסטינקט הקרפדי, שאין לך אותו, ואין לך סיכוי שיהיה לך אותו, אתה תמות, הקרפדה תנצל. זהו. אז האדם השכלי לא יכול לחיות על פי אינסטינקטים. אותו דבר, האדם הישראלי האלוהי לא יכול לחיות על פי שכל אנושי רגיל. זה פרק א', תפארת ישראל. המהר"ל בנה מאוד מסודר את הספרים שלו. המהר"ל אומר, יש מדרגות, מדרגות בנבראים. כל נברא יש לו טבע ויש לו הופעה של הטבע הזה. יש טבע של דומם, יש טבע של צומח, יש טבע של חי, יש טבע של אדם ויש טבע של ישראל. וכל טבע צריך לצאת אל הפועל לפי טבעו. אז נכון שאדם לא יכול להיות תרנגולת, זה מובן לנו. ויותר קשה לנו לזהות שישראל לא יכול להיות גוי. הרי הוא יכול להיות גוי. הוא יכול להתנהג כגוי, הוא יכול להמיר את דתו כלפי חוץ וכו'. אבל במצד האמת הוא לא יכול. אין לו בחירה מצד הרצון האלוהי. עושים הרבה דברים. אדם גם קופץ מהגג, אדם גם מתחפש לתרנגולת. אתה יודע כמה אנשים מתחפשים לכל כך הרבה דברים כל החיים? איך הרב כותב באורות התשובה? כתב לפני 100 שנה. שהמחלה הכי אנושה של התרבות זה התחפושת. הוא קורא לזה התרבות המחופשת. בין מחופשת למשון תחפושת, בין מחופשת למשון מחפשת. כשאתה מתחפש, אתה מחפש את עצמך. אז אנחנו חיים בתרבות מחופשת. נכון? זה כישלון גדול. פסקה מאוד חשובה בראות התשובה הפסקה הזאת. מה? בסוף צריך למצוא. אדם לא יכול להיות, להגיד כל החיים אני מחפש את עצמי. לא, אוקיי. אוקיי, אוקיי. אדם צריך, אדם לא יכול, לא, לא. היום אני אהיה חריף מאוד ותקיף, אני לא אבטר. כי זה דבר עקרוני מאוד. אדם לא יכול כל החיים לחפש את עצמו. אדם צריך למצוא את עצמו. אדם לא יכול להתחתן ולחשוב כל מיני רגע, אולי הייתי צריך מישהי אחרת. אפשר לנסות. סליחה, התחתנת עם הגברת? זה המאה אחוז שלך, זה המאה אחוז שלכם. קדימה, יסתער עד 120. זהו. תעשו את זה הכי טוב שאתם יכולים. זהו. נגמרה הבחירה. מה אתה מחייך אליי? לא, אני לא אבטר לך, דן. אני לא אבטר לך. אני יודע מאיזה נקודת מוצא הוא יוצא, נאמר. טוב, בואו נחזור, בואו נחזור. קצת איחרת, עשינו פה איזו עבודה קצרה מקודם. כן. במהות האלוהית, מצד משהו קשור למהות החיים, לעצם החיים, עצם הקיום של החיים, בין החיים הגשמיים, בין החיים הרוחניים, ביחס אליהם אין בחירה. מה? אדם יכול להתאבד? תלך לדוגמה הכי קיצונית. אדם יכול להתאבד? אדם יכול להפסיק להיות אדם? הקדוש ברוך הוא ברא אדם. בואו נעשה רגע סדר, אולי זאת החולה שחסרה. אם יש לי ספק אם הקדוש ברוך הוא ברא אותי, כלומר, אני אדם שהגעתי לעולם באיזושהי צורה, אז אני אדם עצמאי, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אבל אם נקודת המוצא שיש בורא ויש נבראים, והבורא ברא את הנבראים כי יש מטרה, והמטרה הזאת אנחנו צריכים להשיג אותה בסוף, אז אנחנו צריכים לעמוד לפי הקריטריונים של הבורא, שעל פי הקריטריונים האלה הוא ברא את הנבראים, ועל פי הקריטריונים האלה אנחנו נגיע למימוש המטרה. אז אם אנחנו מאמינים שיש בורא והוא ברא את הנברא, אז הקדוש ברוך הוא החליט שעכשיו יהיה פה אדם שנקרא ראובן. האדם שנקרא ראובן אין לו אחריות ואין לו בחירה על החיים שלו. אין לו אחריות במובן הזה שהוא אחראי על עצם החיים. הוא אחראי מה לעשות עם החיים, אבל על עצם החיים זה לא אחריות שלו, הקדוש ברוך הוא החליט לו. אז אם מקורת המוצא היא שיש אלוהים, המסקנה היא, יש דברים שאין בהם בחירה. כל הוויכוח היום בחברה הישראלית, ביחס לדתיים והחרדים, אל מול החברה הנקראת חילונית, ביחס לכל מיני תחומים ועניינים, שיש כפייה דתית או כפייה חילונית וכו', אנחנו צריכים להגיד ברור, התורה זה לא בבחירתנו, זה רצון השם, אנחנו מוכרחים לזה נקודה, זה לא תלוי בנו, הקדוש ברוך הוא אמר ארץ ישראל שלנו, לא שותפים בגירוש יהודים מהארץ הזאת, נקודה, אני לא יכול, זה לא ברשותי, זה לא שלי, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא, זהו, וזאת אמת, ולא צריך פחד להגיד את זה בקול גדול. מה אתה מסתכל עליי, כאילו נפלתי מהירח? כי זה ההפך הגמור מהחברה המודרנית הנקראת בגץ. אין בחירה. נא להפנים. אין בחירה. דרך אגב, זה גם כיף שאין בחירה. כי אתה לפחות יודע את גבולות הגזרה. אתה יודע איפה התחום שלך נמצא? אתה יודע מה לא? זה גם חידוש גדול שאדם יודע מה לא. נכון, נכון. כל מה שקשור לעצם הקיום, אין לנו בחירה. תגידי לפי זה, אז כל פרט מפרטי מצוות, כל דקדוק של מצווה, הוא קיום. נכון? אין לנו בחירה. אני ידעתי שהשיעור הזה יהיה איזה סדרה, זה היה ברור לי מההתחלה. אני רוצה לקרוא לכם משהו. אני קורא לך, גלעד, אני קורא לך. האם מישהו מוכן להביא אגרות ריח חלק א', ואני אחכה לך, בנימין, אני אחכה לך. הנה, ברק הלך להביא. זה מראה שאין בחירה. מה את רוצה, ברכה או כללה? בכאילו. אני לא אכנע אם תגיד לי אותו דבר 10 פעמים. לא. היא עורכת דין, היא מנסה לבוא כל פעם במקום אחר. אני אומר את האמת. האמת היא שבדברים שהם עצם הקיום, החומרי והרוחני, אין בחירה. שאין לנו בחירה. זה מה שזה אומר.
זה רק מעכב בפועל, כאילו, זה לא באמת מזיז.
רק שנייה, רק שנייה. אני רוצה לעשות סדר. אפשר, אפשר רגע לתת דוגמה? דוגמה. מה? אין בחירה לגבי עצם החיים. אבל רגע, שנייה, בואו לא נתפזר, שנייה, שנייה, בואו לא נתפזר. אני רוצה רגע לתת דוגמה מהרב קוק. האם הרב קוק, האם הרב קוק היה אדם סבלן? כן, הרב קוק היה אדם סבלן? סבלנות אין קץ, נכון? זאת אומרת, הרב קוק היה אדם שאם אנחנו מחפשים דוגמה לאדם עם עומק מבט אמוני, ואדם עם אורך רוח מוסרי, ואדם עם הבנה למורכבות של תהליכים, ועוד הרבה משפטים שאני יכול להגיד עכשיו, שהמסקנה של כל זה היא המילה סבלנות, שסבלנות זה מלשון לסבול, כלומר להכיל בתוכך את הסבל, כי צריך להיות כאן סבלן, צריך להיות כאן תהליכי, כי בסוף זה יופיע, מה שצריך להופיע, הרב קוק אחד מהגדולים בדורות האחרונים שהיה סבלן. מקובל עלינו או לא? יפה. עכשיו אני קורא לכם מהרב קוק, אגרות ראייה. לא הבאתי מהבית והחלפתי כריכה לרבי מסאטמר, בסדר? זה אגרות ראייה, חלק א', לא, לא, באמת. לא, לא הבאתי מהבית, אתם הבאתם עכשיו. אגרות ראייה, איגרת קף, עמוד קף. אני עכשיו קורא לכם דברים ברורים מאוד. זה הרב קוק. מי שלא לומד גם את הכיוון הזה במכון מאיר, אז הוא היה חצי במכון מאיר. כמו אחד שמגדל, חצי זקן. בחירה חופשית. רגע, מה עם ההכרח? תראו מה אומר הרב. אני קורא בעמוד קף, איגרת קף, עמוד קף. אם היה שום עם בעולם, אם יש עם בעולם, וכאן הרב מכוון כמובן לעם ישראל, שעיקר הווייתו בתור עם וקיומו, עיקר ההוויה שלו בתור עם ועצם הקיום שלו, המציאות ההיסטורית שלו, זה שהוא נמצא בהיסטוריה, במציאות, יהיה תלוי באיזו דעה, כלומר אם יש עם בעולם, שיסוד קיומו בהיסטוריה, זה שייכותו המוחלטת לדעות מסוימות, לערכים מסוימים, לאידיאלים מסוימים, גם ברמת התודעה, וגם ברמת הרצון לממש את התודעה במציאות, לממש את הערכים, את האידיאל במציאות, אז אם היה שומם בעולם שעיקר הווייתו בתורם וקיומו יהיה תלוי באיזו דעה, אז הייתה רשות גמורה וגם חובה שביחס לזאת הדעה לא יימצא בקרבו חופש הדעות. מה שייך בו חופש דעות? אתה יכול לתת עכשיו אפשרות שנייה למשהו עצם הקיום שלך? אין אפשרות שנייה, זה לא אפשרות, זה הכרח. בזה תלויה ההוויה שלך. אז לא שייך בו בכלל ביחס לזאת הדעה, חופש דעות. כי אין זה חופש, מה שייך פה להגיד חופש? כי אם עצלות מאגן על עצמה. זה חוסר אחריות, זה חוסר רצינות, זה עצלנות מלהגן על עצמך, אם החיים שלך, של האומה שלך, תלויים בדעה הזאת. אז איך אתה יכול עכשיו לאפשר בכלל אפשרות לדעה כזאת? אין אפשרות לדעה כזאת. אומר הרב, אני מדלג. וקל וחומר, כשתהיה עוד עם הדעה הזאת, היא לא רק מחיה את האומה והיא יסוד קיום האומה, אלא אם השקפת העולם הזאת, האמונה והדעה הזאת, הערכים והאידיאלים הללו, הם לא רק מחזקים את האומה הזאת, אלא קל וחומר, וקל וחומר כשתהיה עוד דעה מועלת חוץ לגבולה. כלומר, קל וחומר שאם יש דעה לעם מסוים, הכוונה לעם ישראל, שהדעות שלו הן נותנות קיום לכל האנושות ולכל העולם. אחרת אני מחזיר את העולם לטוב ובואו. אומר הרב, אם זה ככה, אז ביחס לדעה הזאת אין שום מקום לסבלנות. אין סבלנות פה. אפס סבלנות. והסבלן בזה, אם אדם יהיה סבלן ביחס למשהו שייך לעצם הקיום שלו, והאומה תהיה שייכת לעצם הקיום שלה, והאומה תהיה סבלנית ביחס למה ששייך לעצם הקיום שלה, וזה לא רק עצם הקיום שלה, עצם הקיום של האנושות והעולם, וכו'. אז אין מקום, אני קורא את כל המשפט הזה בפעם אחת. אם היה שומם בעולם, שעיקר הווייתו בתורם וקיומו, תלוי בזו דעה, אז הייתה רשות גמורה וגם חובה, שביחס לזאת הדעה לא יימצא בגבור חופש הדעות. כן זה חופש, כי אם עצלות מהגן על עצמה, מדלג. וקל וחומר, כשתהיה הדעה מועלת חוץ לגבולה, ולגוף האומה תהיה יסוד חייה, אז אין שום מקום לסבלנות. והסבלן בזה ראוי לביזיון פנימי מכל האומה וגם מכל האדם. איך אפשר להיות סבלן ביחס למשהו, עצם הקיום? חס ושלום, אדם רוצה לחיות. חס ושלום, מישהו בא להרוג אותך. אתה עכשיו סבלן איתו? מה זאת אומרת? אתה נלחם על חייך. אפס סבלנות. אז כמו שאנחנו מבינים את זה ברמה הפיזית, קל וחומר ברמה הרעיונית, הערכית, האידיאלית. על כן, כאשר אין עוד אומה בעולם, שההודעה של שם השם יתברך בעולם, בתור אלי עולם, שמופיע פה בפרשה שלנו, פרשת יתרו, תורה בישראל, אין עוד אומה בעולם ש, 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 שההודעה של שם השם יתברך בעולם יהיה יסוד חיי הלאומיים, שהיסוד שמחיה את התוכן הלאומי שלה, את החיים הלאומיים שלה, החיים הלאומיים, העם, המדינה, הפוליטיקה וכו', זה הערכים האלוהיים, ותנאי מיוחד בתקומתה על ארצה וקומת ממשלתה, ותנאי מיוחד שהערך האלוהי הזה שמחיה את המערכת הלאומית שלנו, זה שם ישראל יהיה בארצו ובשלטונו תחת ריבונותו, אז, אומר הרב, אני מדלג, על כן, מי שגורם בדעותיו, עכשיו משפט חריף מאוד, מי שגורם בדעות שלו, עצם זה שהוא מעלה את הדעות האלה לחלל הפרסיה של עם ישראל, לחלל הפרסיה של האנושות, למשל, שתי מדינות לשני עמים, למשל, חד מיניות זאת אפשרות, למשל, חילול שבת זאת אפשרות, למשל, לשמוע לשון הרע זאת אפשרות, וכול על זה הדרך, שאתה עוד הרבה דוגמאות, אז כל מי שגורם בדעותיו, עצם זה שהוא מעלה את הדעות האלה בכלל כאופציה, ומכל שכן במעשיו, ואם חד ושלום יש לו יכולת הנהגה ושלטון, והוא מסוגל לממש באיזושהי מידת הדעות האלה, על כן מי שגורם בדעותיו ומכל שכן במעשיו רפיון לדעה שמחיה את האומה, שימו לב, הוא לא מבטל את הדעה, הוא גורם רפיון, הוא מכניס לאנשים מחשבות שאולי יש רעיונות אחרים, אולי יש עולם אמונות ודעות אחרות, אולי אפשר לוותר קצת על הערכים של התורה, כי זה פרימיטיבי ובדור המודרני שלנו יש קצת משהו אחר שהוא יותר מתאים לדור. אומר הרב, אם השבק פה אני מוכן כבר לקבל את האזיקים מיד. על כן מי שגורם בדעותיו ומכל שכן במעשיו רפיון לדעה שמחיה את האומה הוא פושע לאומי שהסליחה להם היא איוולת. עכשיו האם זה אומר חד ושלום? אני קורא ברב קוק. עכשיו האם זה אומר חד ושלום שמי שלא שייך לעולם האמונות והדעות האלוהי, התורני, ומי שלא מממש את זה בפועל הוא פושע לאומי שמחר ושלום אנחנו הולכים לפגוע בו באופן מעשי? ודאי שלא. אלא בעולם מבחינת הנפש שלנו אוהבים כל אדם מישראל. רחוק ככל שיהיה פושע לאומי בריבוע ככל שיהיה. ברמה המעשית אנחנו נהיה קרובים ונעזור אחד לשני במה שנכון לעזור. כשאנחנו נלחמים אל מול אוהב אני אקפוץ בשבילך לרימות, אתה אקפוץ בשבילה לרימות. ברור. אבל בעולם האמונות והדעות, בעולם התודעה, אפס סבלנות. ואפס זה גם מחמאה. אפס סבלנות. אפס סבלנות לשתי מדינות לשני עמים. אפס. אפס סבלנות לחד מיניות. תעזרו לי עוד כמה דוגמאות של הפרק. מה עוד? לא, עוד כמה דוגמאות. נו. אפס סבלנות לגירוש יהודים מארצם. הלאה. כל זה הפללה עכשיו. זה מפליל אותי. הלאה. אפס סבלנות לגיוס בנות. זה עוד נושא. עכשיו עוד פעם. זה לא... בואו נבין. ברמת התודעה, העבודה הרוחנית שלנו, זה איך למרות שברמת התודעה והשייכות הפנימית יש לנו אפס סבלנות, ברמת המציאות המעשית המסובכת של החברה הישראלית, יש לנו 200% סבלנות. אין שום סתירה בין אפס סבלנות פנימית לבין 200% סבלנות חיצונית. מה זה סותר? פה נמצאת העבודה שלנו. זה לא סותרת באהבה ובאמונה מה שכאן אנחנו מדברים. אני תמיד נוהג לומר שמה שהלל הזקן אמר, שיש כאן על הפרוכת בארון הקודש, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום וכו', אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לא כתוב אוהב את הבריות ומקרב את התורה עליהן. כלומר, אם אני אוהב את הבריות, אז אני עכשיו, היות והתורה היא ענקית, היא גדולה. אז הבריות שאני אוהב אותן, התורה הזאת היא גדולה עליהן. אז בואו נתחיל קצת לקמת אותה, נגמד אותה, נסדר אותה, נשאף אותה, שהיא תתאים גם למי שהוא כרגע רק מתקרב, אוהב את הבריות. לא כתוב אוהב את הבריות ומקרב את התורה עליהן. לא מקטין את התורה לקוטן של הבריות. אוהב את התורה, אוהב את הבריות, ובדווקא בגלל שהוא אוהב את הבריות ומאמין בבריות ויודע שעם ישראל שייך למדרגה התורנית השלמה הגדולה המלאה, דווקא בגלל האמונה הזאת, הוא מקרב את הבריות אל התורה, הוא מגדיל את הבריות לגודל של התורה, מעלה את הבריות לגודל של התורה, ולא מקטין את התורה לקוטן של הבריות. זה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מה זה, יש פה איזה, איך נקרא לזה, עיגול פינות? התורה, זאת התורה לא תהיה מוחלפת. זאת התורה היא מוחלטת. אין בה שום שינוי. וזאת סוגיית ההכרח של נתינת התורה. כפה למר כגיגי, ברור שכפה. מה הייתה והמינה שלנו? שברצוננו? בטח שלא ברצוננו. מי אנחנו בכלל שזה ברצוננו? זה עצם הקיום, עצם הקיום שלנו, של ישראל, של האנושות, של העולם, של העולמות. ברמה המעשית,
אהרון עשה איתם את העגל?
אני לא הייתי אומר שהוא עשה איתם את העגל. אני אספר לך סיפור. בדרך הסיפור אני אענה לך תשובה, ואני תמיד אוהב לספר את הסיפור הזה. ובטח שמעתם, חלק מהיושבים פה שמעו את הסיפור עד הפעם. לפני כמה זמן ניגש אל היהודי אחד, פה עם מכון מאיר, אומר לי, השבת, ניגש ביום ראשון, השבת שעברה, השבת שהייתה אתמול, שמרתי חצי שבת. איך אתה מגיב למשפט כזה באופן נכון? מצד אחד, חזק וברוך, אשריכם ישראל, הבן אדם הזה לא ישן סיגריה חצי שבת. וואו, אדיר. מצד שני, ברגע שהוא אומר לך את המושג שמרתי חצי שבת, מה החשש? שזה בסוף יישאר חצי שבת. קוראים לזה רפורמים, נכון? חותכים איפה שרוצים. יפה. אז איך מגיבים לאדם כזה? אמרתי לו שני משפטים שאני מקווה שהם נכונים. ואמרתי לו לפי הסדר הזה. טוב, צריך שיהיה קצת קשר כדי להגיד את המשפטים הנוקבים והאמיתיים האלה, כדי שהדברים יתקבלו על הנפש, על הלב. אמרתי לו, א', חיללת שבת. ב', אשריך שאתה מתקרב לשמור שבת. מצד עצם מציאות השבת, יהודי שומר שבת שלמה, הוא לא שומר חצי שבת. אני ממחר מחליט להניח רק תפילין של יד. מי אני בכלל? מחליט שארץ ישראל זה צפון תל אביב ושלוחותיה. מי אני בכלל? אז קודם כל, חיללת שבת. ב', חזק וברוך, אשריך, כל הכבוד, ועוד הרבה מחמאות, שאתה מתקרב לקראת שמירת שבת. יפה מאוד. אז מצד אחד אפשר לזעזע בו, להגיד לו, טיפש, חיללת שבת, עוף מהעיניי. מצד שני, גם מה תגיד לו? צדי, כל הכבוד, שמרת חצי שמה. ולעניות דעתי, דווקא בדור כמו שלנו, שהאג'נדות האלה, כמשל של שמרתי חצי שבה, הן כל כך מצויות, שכל אחד חותך איפה שבא לו, ואיפה שנראה לו, ומה שמתאים לו, ומה שהוא מבין, ומה שמרגיש לו כרגע, ומה שמקובל בחבר'ה שלו, כולה. דווקא בגלל זה צריך להרים את הדגל של חיללת שבה. זה צריך להיות מאוד ברור. התורה ניתנה בהכרח. עוד לא התחלנו את השיעור, אתם שמים לב. בואו נחזור קצת למהר"ל. לא מה? פוך, זה מגדיל את ערך התורה, כי מי הוא האדם ביחס לתורה? מי אנחנו? אפס בריבוע. מי אנחנו בכלל? נכון, קפה עצמנו עליו, קפה את עצמו עלינו. הוא קפה, ואחרי שהוא קפה, אחר כך מתחילה הבחירה. נעשה ונשמע, לנשמע נגיע אחר כך. כרגע קפה. מה? אני לא יכול להתאפק, אני חייב לקרוא לכם. בואו נקרא ביחד. עוד לפני המערה, לפני המערה. תסתכלו רגע. תסתכלו מקום מספר 5. הרב בממרי ראייה. זה כאילו נכתב לדור הזה, נא להפיץ את הפסקה הזאת בכל מקום. לא רק ברצון חופשי קיבלנו עלינו עולה של תורה. רצון חופשי באג'נדה של היום, בחירה חופשית, פלורליזם, ליברליזם וכל האיזמים האלה. קיצור, חופש. תן לי להחליט מה מתאים לי, מה נראה לי, מה בא לי, מה שמע לי. בסדר? זאת האווירה. אז לא רק ברצון חופשי, איך זה נקרא היום? שוויון זכויות, כבוד האדם וחירותו. קיצור, אדם הוא חירותי, אדם יש לו זכויות, הוא יכול לעשות מה שבא לו, אל תפריע לו. אז לא רק ברצון חופשי קיבלנו עלינו עולה של תורה. התורה זה עול. יששכר חמור גרי. יושב בין המשפטיים. נכון? זה עול. והעול הזה על החמור הוא קשה. אז לא רק ברצון, הוא קשה אבל הוא אנחנו. ואנחנו שמחים בזה. זה נגיע אחר כך לגבי הבחירה. אז לא רק ברצון חופשי קיבלנו עלינו עולה של תורה, אלא בכפיית ארכי גיגית על הדבר. מתוך חומר סלע, הנה הגמרא, שאם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם. האמירה הזאת נחרטה, או מכוח האמירה הזאת, נחרטה התורה במעמקי נשמתנו, שהיא לא מתחילה מאיתנו. עכשיו תראו איזה יופי המשפטים הבאים, כאילו נכתב לדור שלנו. אולי לא נעים לנו הדבר, ולכן אתן מתנגדות ואתם מתנגדים כל השיעור הזה, ולכן אפשר להתקדם פה. כי לא נעים לנו הדבר. כי אנחנו מחזיקים מעצמנו, שאנחנו אנשים מספיק חכמים, ומספיק יכולים מספיק להכריע הכרעות נכונות, ויש לנו שיקול דעת, ואנחנו לעולם לא חלשים, ותמיד אנחנו מצליחים, ואפשר לסמוך עלינו. זאת האווירה, נכון? אז אולי לא נעים לנו הדבר. אילו היה תלוי בחפצנו הפשוט, אם היו שואלים אותנו, תגידו, אתם עושים תורה בכפייה, בהכרח או בבחירה? ובוודאי לא אומרים בבחירה. אילו היה תלוי בחפצנו הפשוט, אפשר שאנו בוחרים בקבלה כזו שבה חוק רצון חופשי, שאנחנו חושבים אותו ליותר אידיאלי. אבל לא כאשר יראה האדם לעיניים, מתהווים הדברים במציאות. אני אומר רגע, א', משתי סיבות. סיבה אחת, סיבה יותר עקרונית, רוחנית, רעיונית, אמיתית, פנימית, פילוסופית. כי התורה היא סדר אלוהי והיא לא תלויה בכלל במדרגה האנושית. הוא אמר, ויהוצאו הימות זה רצון השם. אז קודם כל, מעצם זה שהתורה זה רצון השם, זה לא תלוי בנו בכלל. ב', ביחס אלינו, שאם זה תלוי בנו, מי יודע איזה נזקים היו פה. כאילו אנו מסוגלים להתמיד ולעמוד בזה באופן קבוע. אז א', מצד שזה סדר אלוהי ולא סדר אנושי, וב', מצד שאנחנו חלושים. אז מצד המהות ומצד המציאות, במהות זה סדר אלוקי, ובמציאות אנחנו צריכים עזרה מבחוץ. אבל לא כאשר יראה האדם לעיניים, מתהווים הדברים במציאות. אין אנו יכולים להשקיף לתוכנם של הדברים בעצמיותם. והננו רואים רק את הברק הנוצץ עליהם מבחוץ. והברק הנוצץ עליהם מבחוץ זה באמת ברק שאומר לך, בחירה, חופש, תשאיר לי את ההחלטה. אמנם החוכמה העליונה, חוכמת ריבון כל עולמים, אשר הוא אמר ויהיו ציווה ויעמוד, היא מייסדת את מפעלותיה ביסוד המציאות ובעצמותה, לא על פי הברק הנוצץ מבחוץ. ובעצמותה של הוויה על פי המיטתן. אני רק מעיז לשאול שאלה בכל רם, אל תכעסו עליי. הרי כל אחד מאיתנו, הוא מחזיק מעצמו, והוא יודע שהוא אדם אחראי, ולכן הוא חושב בינו לבין עצמו, שבעצם לא צריך משטרת תנועה מבחינתו. משטרת התנועה מבחינתו זה דבר מעצבן, מיותר, כי הוא נוסע תמיד על פי החוק, על פי הכללים, הכל בסדר, אפשר לסמוך עליו. נכון? כן. האם יש פה איזה נהג או נהגת שמוכנים להגיד שהמשפט שאמרתי עכשיו הוא נכון? אנחנו לא צריכים משטרת התנועה. אנחנו תמיד נוהגים, תרתי משמע, כמו שצריך. אנחנו לא זקוקים לאיזה וויז שיגיד לנו מצלמה בדרך. פעם זה היה המכשירים האלה עם הרדארים, נכון? נעדכן אותך. מעניין פעם לעשות סטטיסטיקה, מה קורה כן, באיזשהו כביש שאנשים לא יודעים שיש מצלמה. להתקין את זה מצלמה פעם ראשונה. לראות על מה אנשים נוסעים, ואז פתאום, נגיד, 20 מכוניות שומעים בווייז, מצלמה 100 מטר לפניך, פתאום ירדנו לכמעט עצור. מאוד מעניין לבדוק את הסטטיסטיקה. אז כולנו צריכים משטרת תנועה. כי אנחנו לפעמים עושים שטויות, אנחנו עושים טעויות. כולנו. ומישהו לא אומר לא, אז הוא לא דובר אמת. לא דובר אמת. ואם כן, אז הוא באמת יחיד בדורו, שרק יגלה לנו שהוא נמצא בעולם. נזכה לשמש אותו, להידבק במידותיו. לא באמת. רצינות. אני לא צוחק, אני עושה רצינות. אז הקדוש ברוך הוא, החוכמה האלוהית העליונה, את כל זה אני קורא בשביל כל המושגים. המושג הראשון, ברק נוצץ מבחוץ. חופש, כבוד האדם וחירותו. חופש, ברק נוצץ מבחוץ. בואו ניקח את זה לתרבות המערבית, בסדר? הלאה, יש פה עוד כמה ביטויים מאוד מעניינים. הלאה, היא יודעת, החוכמה העליונה, החוכמה האלוהית, כי חלושים אנחנו, חלושי רצון איננו, וחלושים הם האידיאלים שלנו. לכן אין אנו ראויים כלל וכלל, שקיומו של עולם עלי יימסר לרצוננו. ועל כן איננו קוראים מתוך הכרח אל הדבר הגדול והנשגב העומד ברומו של עולם, שהוא התורה, ומתוך הכרחים פנימיים והכרחים חיצוניים, זה חלק שקשור למאמר עצמו, כל זה נראה בהמשך, נעזוב את זה כרגע. אני חוזר רגע לעוד כמה שורות, תקפצו כמה שורות, יש אחר כך שלוש נקודות. רואים, והנה קמים אנשים מקרבנו. רואים את זה? יפה. תקפצו עוד שלוש ארבע שורות למטה. הולך ומפעם בתוך מחננו הקול החלש של האידיאליות והרצון החופשי. עכשיו תראו איזה ביטויים משתמש בו הרב. משתמש פה הרב. אשר אומנם, הרצון החופשי האידיאלי, שהכל מתוך הכרה שכלית והזדהות נפשית והתחברות וכו'. אומר הרב, אשר לא, הקול החלש הזה של האידיאליות והרצון החופשי, אשר אומנם ברק לו ויפעה. עכשיו תראו איזה משלים. אבל רק פרחים ייתן לנו ולא פרי, זעזועי רוח וצלצולי מילים, ולא אור חיים וגבורת נשמה. עוד משפט אחד. אמנם יודעים אנו כי סוף כל סוף מידת הגבורה בו תבוא, אבל דווקא, זה נראה בהמשך, אבל דווקא מתוך הגזרה והחוקה, ולא מתוך האידיאלים החופשיים, שיפעת עץ רכב ואומץ קורא הכביש להם. כל משל פה צריך שיעור שלם. אז אני חוזר. ברק נוצץ, פרחים ולא פרי, זעזועי רוח וצלצולי מילים, עץ רכב, קורא הכביש. אומץ של קורא הכביש. כל זה שווה התרבות המודרנית שדוגלת בשם החופש. שלא מוכנה לקבל עליה את ההכרח. כי קורא הכביש הם לא יכולים להחזיק עמדה מול... אתה נכנס למערה, יש בכניסה למערה קורא הכביש, הקורא הכביש לא עוצרים אותך בדרך. העץ מגדל פרחים, אבל הוא לא ייתן פירות. מכל פרח אמור לצמוח פרי, אבל הפרח הזה הוא חלש מאוד. הוא ייגמר באמצע הדרך. בואו נחזור למערל, נהיה נאמנים למערל קצת. שלוש, מה שקפה עליהם ההר, שלא יאמרו ישראל, אנחנו קיבלנו התורה מעצמנו, ואם לא היינו רוצים, לא היינו מקבלים התורה, ודבר זה לא היה מעלת התורה. אם התורה זה המלצה, אם התורה זה אפשרות, אם התורה זה לא הכרחיות החיים, עצם החיים, אז זה באמת לא זלזול בתורה, להגיד שזה בבחירה. כי אנחנו יכולים לבחור כן או לא. אבל אם התורה היא עצם החיים, היא עצם הקיום, היא עצם ההוויה, היא עצם העולם, זה זלזול בתורה, זה זלזול במעלת התורה, לחשוב שזה תלוי בבחירה שלנו. מי אנחנו אפסים בריבוע שנכריע אם התורה תופיע במציאות או לא? מי אנחנו בכלל? קורא הכביש? פרי ולא פרח ולא פרי? ברק נוצץ? מה אנחנו בכלל? לא, באמת, קצת למתן את עצמנו. זה מה שאמרה מתכוון מדבר, זה לא היה מעלת התורה. הבחירה נמצאת בדבר שהוא אפשרי, לא בדבר שהוא הכרחי. דבר שהוא עצם הקיום, הכרחי, שם אין בחירה. וזו מעלתו, שאין בחירה. זה מגלה את מעלתו. שאין בחירה, כי זה קיומי. אז איך אפשר להעמיד שם בחירה? איך אפשר להציע שם אלטרנטיבה? אין אלטרנטיבה. ודבר זה לא היה מעלת התורה, כי התורה כל העולם תלוי בה. ואם לא הייתה התורה, היה העולם חוזר לתוהו ובוהו. זה לא עונש, זה פשוט עובדה. ולפיכך אין ראוי שתהיה קבלת התורה בבחירת ישראל, אלא רק שהיה הקדוש ברוך הוא מחייב ומכריח אותם לקבל התורה. שאי אפשר זולת זה, שלא יחזור העולם לתוהו ובוהו. טוב, מה עושים? 20... אחרי 20-12, עוצרים פה. להמשיך זה עוד שעתיים לפחות. אוקיי, האם, תראו, אתם מבינים ומבינות שאנחנו בהקדמה של הפתיחה של המבוא, של הסוגיה. לא, אני היום השתכנעתי שאחרי הדף הזה צריך ללמוד פרק א', או לפחות חלק מרכזי של פרק א', בתפארת ישראל, אחרת אי אפשר. זה ייקח לנו עכשיו כמה פרשות, הסיפור הזה. השאלה, האם אתם רוצים להפסיק היום ולהמשיך שבוע הבא, בנושא אחר פרשת שבוע, או להמשיך את הסוגיה הזאת, ייקח לנו שבועיים, שלושה, ארבעה, כמה שייקח, ייקח. להמשיך ואחרי זה נחזור לאן שצריך לחזור. טוב, השבוע הבא מה שאנחנו נעשה, נא להביא את הדפים האלה. אם נשארו ספר, נשמור את הדפים. בלי נדר, אני אצלם עוד דף אחד, חוץ מהדף הזה שלא תגידו שאני מתעצל, אני אצלם עוד דף אחד, לפחות חלק מרכזי של פרק א' תפארת ישראל, שרציתי מאוד להכניס אותו פה, אבל לא היה מקום. ואנחנו נבנה את הדברים לאט לאט. בסדר? טוב, שר כוח, ברוכים תהיו. אנחנו מוכרחים להמשיך. אין ברירה, אין בחירה.